איך אתה רוצה לסדר?
אביחי, אתה רוצה לדבר בהפסקות או לדבר בבת אחת? איך זה... לא, השאלה איזה סוג... לפי מבנה הדרשה. לא, השאלה לפי מבנה הדרשה, זה דרשה ש...
מה מתאים לך יותר?
מה מתאים לך יותר? זה לא משנה. נבנה את זה איך שאתה רוצה, זה לא...
אני
עורך. בסדר, אתה עורך הכבוד, אבל לא...
רח לרגע, רואה כל רגע.
הכבוד, אבל...
זה טוב להם בשני אופנים טוב להם, אז נותנים לך לבחור.
זה טוב.
בדרך כלל עדיף טעים.
כן, בוודאי.
בסדר, נו, בבקשה.
רק מה שכן, ש... לא, רק סתם, גם על השירים.
השירים היו איזה שירים של סבא שלנו.
כן. שעד מהחוץ. והדוד שלי אמר לי שסבא חיבר את הניגונים האלו לרגל אירוע. היה בברית מילה, היה משהו. אירוע הביא אותו לשיר, להלחין את השיר הזה. זה כמו שלמשל נאמר, בברסלב אומרים לעשות מתורה תפילה, הוא עשה מאירוע תפילה. אבל כי אדם שחושה זה גם אירוע וגם יש משנה. שניהם הוא עשה מזה תפילה, אבל זה היה צורה, היצירתיות שלו באה לרגל חוויות שהוא עבר.
הוא חיבר,
אולי כל מיני כאלה ככה.
הוא חיבר לברית של דוד, יום מהבושה. לברית של האח הגדול, שהוא היחיד שהוא היה בברית הזה, אז הוא חיבר שם ליבוש הנפח
חורש עולם שירה חדשה שמחו גאולים
שם ליבוש הנפח חורש עולם שירה חדשה שמחו גאולים לה 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 לה
אבל מיכה, תעמוד. יכול להיות שמישהו
רוצה לתרגם אותך. מי רוצה לתרגם אותו?
משפט מרכזי, פרמס.
איפה מרק מייס? רק אולי צריך להציג אותו.
כן, בוודאי.
זה הרב דוקטור מיכה קליי. הוא עוד לא דוקטור? ידוקטר בקרוב. אז עכשיו אתה רק רב, עכשיו אתה רק יכול לגרוע במה שאתה עושה. אז הוא נולד בכפר, בקריית אתא, מה שנקרא, שזה היה כפר אתא, שרבי שמעון שפירא היה מהעובדים הקשים לייסד את זה, ניסה להשכין שם שלום וכולי. אז מילא הוא היה כבר מחובר, יש שם בסמדרש גם של הרב מפיאסצנה שם בקריית אתא. כן, בחייו שהנכסידים הקימו שם, הגישה ועוד רכסידים. אז הוא כבר היה מחובר בתור ילד, ועכשיו, בשנים האחרונות, הוא עוסק הרבה להוציא ממש גם את כתביו וגם כן כנראה ביוגרפיה מקיפה על כל החיים של רבי שמעון, הרבה דברים לא ידועים, הוא עשה הכל בסתר, בלי שאף אחד יודעים, והוא מצא כל מיני מכתבים בעיריות, כל מיני דברים, משהו, עבודה נפלאה ביותר. מי שרוצה לתמוך, בבקשה, בפרויקט הצמח הזה לא גודל לבד, אז מי שזאת השם, אבל הקופונים הוא בא להגיד לנו קצת ממה שהוא חקר. הרב מיכה קליין.
טוב, אז אפשר להגיד, כלומר, ערב יום טוב, ערב חג שמח. אני מאוד מאוד מתרגש להיות פה. רציתי לבקר פה כמה פעמים, אבל התאריך הזה, בזמן הזה, אני מאוד מרגש. אני אתנצל מראש, אני לא יודע לדבר בשטף באנגלית. ביידיש, כן לך, או באנגליש, זה קצת ביס השבח.
אבל יש משפט מרכזי, תגיד את זה גם באנגלית.
אני רק חושב שעכשיו שניגלנו, ששרנו אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשאבים את ליבן לאביהם שבשמיים, אני הרבה חושב שאני נמצא, ברוך השם, עם כבר שנתיים בערך, כי קודם כתבתי, בשלב הראשון, בתואר שני, כתבתי את כל הסיפור של כפרתא, זה כל הסיפור של הקמת היישובים. זה כתבתי כבר, ולמעשה אני כבר שנתיים שלוש בסיפור הזה, ואני מאז שהייתי ילד, הדמות של האדמו"ר החלוץ הייתה גם בבית של ההורים שלי, הייתה דמות נוכחת, וגם ששרו את הניגונים, ויחידה של משה, וזה, וגם הבית הכנסת שיש בכפרת, בית הכנסת הפועל המזרחי, יש שם שלט על שם הרב ישעיה שפירא, מייסד קריית אתא. ומרחק של רחוב אחד משם, זה בכנסת פיאסצנה, בכנסת שהוא קם בחיים של הרב, זה המקום היחיד בעולם אולי, ששטיבל של פיאסצנה של הרב, בחיי חיותו. היום זה נהיה ברסלב פיאסצנה, יש שם כזה שלט. אבל רצו להרוס את זה, והאדמו"ר מקייב הגן על זה בחירוף נפש מול הגורמים השונים, שלא ייגעו במקום הקדוש הזה. אז זה מה שלמד אותי מילדות, וחובת התלמידים מהבר מצווה. ובשנים האחרונות שאני עסוק ממש בכל הסיפור של האדמו"ר החלוץ, במכתבים שלו, כמו שהרב יהודה אמר, ובשנה האחרונה במאמרים שלו, באמת, סליחה, לפני 30 ומשהו שנה, הוא לא כתב ספרים, הרי פסצל כתב ספרים, אנחנו יודעים, הוא התלמדים, יש קודש, הכשרת האברכים, מבוא השערים. בעצם בעבודה שלי כמורה, זה בעיקר מה שאני רוצה, אני מלמד את חוב התלמידים כבר ברוך השם הרבה שנים. אז, אבל הרבשל לא כתב ספרים, הוא גם ברח מלהיות רבה, ברח מזה כנראה, וגם הוא חשב צריך לעשות, צריך הרבה לעשות, אז הוא לא כתב ספרים, אבל הוא כתב הרבה מאמרים, מאמרים בעיתונות של אז, הוא כתב בערך קצת יותר מ-200 מאמרים. ולפני 30 שנה, לא יודע מישהו, יוסקה פנה למישהו, הדוד של הרבה פנה למישהו שיאסוף אותם, אני לא יודע למה, אבל בספר הזה, שהוא ספר חשוב, שהוא גם ראיין אנשים, וכתב את זה, אבל חסרים פה המון המון דברים, זאת אומרת, כמעט מכל מאמר הוא חתוך. לפעמים חסרים דברים חשובים. אז בכל החצי שנה האחרונה, שבתי הרבה בספרי הלאומית להשלים את החסר. וזה קצת דברים שבעזרת השם נלמד פה בדפים אלו. רק אומר שהכל, מה שאני מרגיש, שכל המטרה שלו הייתה בסופו של דבר לשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים. כל מה שהוא רצה, והוא גם כתב את זה, אנחנו נראה את זה יותר. הוא כתב את הנקודה הזאת שכל מה שעושים בארץ ישראל, במקום לחשוב על כל מיני רעיונות שאז מאוד היה באותם שנים, הסוציאליזם היה מאוד נוכח, פופולרי, והוא תמך בזה, הוא ראה בזה, הוא אומר, אבל למה צריך להסתכל אצל הגויים? מי שירצה, לא יודע אם הבאתי את זה פה, במקום לחפש את הדברים האלה באומות העולם, לחפש את זה בתורה שלנו. כי התורה המטרה שלה להעלות את האדם. באמת, אם מתכוננים ליום טוב של קבלת התורה, אז יש פה בהתחלה באמת דברים שדווקא של הרב פסצל, שחשבתי שכדאי להתעורר בהם, לפני שמדברים על הדברים שלה. בעיקר המקורות שיש פה, בעיקרם הם מדברים שנוגעים לעניין של התורה. מה התפקיד של התורה בחיים, מה התפקיד של התורה על האדם, איך זוכים לתורה, זה בעיקר הדברים שיש פה. אבל לפני כן, בתור דבר פתיחה ככה, דברים שדווקא של הרב פסצל בדרך המלך, של השבת שקראנו בתורה, מה שאומר, ואיש הישראלי שמזכיר את עצמו שיום קבלת התורה מתקרב ובא, שבו תלוי כל התקשרותו להשם יתברך. בלא תורה אין חיים. מי שחי בלא תורה ומצוות, חיים של זוהמה. אני חושב שזה צריך לתרגם להגיד. בלי תורה אין חיים. או שזה מובן. זה מובן. חיים הגרועים מלא חיים הוא. רק זה היום שכיווינו לו הוא. יום קבלת התורה שבו נעשים יהודים בתורה ומצוות. חיים של טהרה, חיים שאיש הישראלי מקושר בהם באלוקים בעולם הזה ובעולם הבא. והוא בחינת הטייל למחם בגן עדן. הכל תלוי ביום של קבלת התורה. אומרים שרבי אורך ומז'יבוש אמר, שהגמרא במסכת מגילה אומרת, שצריך לקרוא את הקללות של פרשת כתבו לפני ראש השנה, ואת הקללות של פרשת בוחרתה לפני שבועס. למה? משום תכלה שנה וקללותיה. שואלת הגמרא, מי שלמה לפני ראש השנה תכלה שנה וקללותיה? אבל לפני עצרת, מה השייך לפני קללותיה? אומר הגמרא, עצרת נע מראש השנה. שנאמר, עצרת נדוני פירות האילן, פירות האילן. אז רבי אורך ומז'יבוש אמר שהוא הרבה יותר מפחד מהדין של שבועס מאשר הדין של ראש השונה. למה? אומר, ראש השונה, זה מרה בלכלה, וניגה בלכלה, יותר לחמניה, פחות, לא נורא. אבל בשבועס בלי שבועס מה הכל תלוי בהתקשרות, מה יהיה, ותהי ירץ השם על פניכם, מה יהיה עם זה? ומה גדלה שמחתו וחרדתו של האיש ליום הזה? שמח הוא עליו שבא, מפחד הוא שלא יעבור עליו לבת הלחץ וחלילה. ואז בכל השנה ירגיש את פגמיו, כי גם בשבועס יש יצר הרע. ואם לא יפתו למעשים מחשבות מגונות, יפתהו לבטלה, ולא יתאמצות לא שמחה והתקדשות. ויהיו נכונים וחפשו. והתשוקה והחרדה שיש לאיש הישראלי קודם קבלת התורה, וזה מקדש את עצמו לקבלת התורה. זה גם הספירה, חוץ מהסודות, פשוט להזכיר סיימנו את הספירה, כן? להזכיר שבכל יום של חג השבועות קבלת תורה מתקרב. אז זה רק ככה, פתיחה להתעורר ככה, וגם, אני חושב שבהשגחה פרטית, שהיורצייט של האדמו"ר החלוץ בערב שבועות, כי הוא כל מה שהוא רצה, לבנות את ארץ ישראל על פי התורה. אני חושב שהמשפט הזה, לבנות את ארץ ישראל על פי התורה, הוא חוזר על זה במאמרים שלו, בכתבים שלו, בלי סוף. הוא בעיקר דיבר על זה שיהודים יורי שמיים יעבו לארץ ישראל. צריך להגביר את העלייה הדתית. להגביר עוד את ה... שיהודים יעלו לארץ ישראל, יהודים שומרי תורה ומצוות. הוא הסתובב בפוילין כמה פעמים. היה הפעם הראשונה שהוא הסתובב בתפריש פי דלת, בדיוק לפני 100 שנה. הוא הסתובב מאייר עד אב. הוא הסתובב בקירות בפוילין, וככה הוקמה כפר חסידים וכפר עטה, ויהודים שבאו לתל אביב חלק. זה היה הסיבוב שלו, אחרי זה הסתובב עוד פעם, בתופש פי ח' מאלול עד... מאלול תפרש פי ח' עד כיסלב תפרש פי ת' אצלך עד... עטבת. חצי שנה הוא היה עוד פעם בפוילין, שוב, הסתובב במקומות, הסתובב לבוא שיהודים יהיו לארץ ישראל. הוא אומר, ארץ ישראל תהיה דתית רק אם נחליט שהיא צריכה להיות כזאת.
יש הרבה תיאורים. לא, הוא בא לאיזה מקום, הוא אמר, הרבה אני רוצה לדבר.
כן, ודאי, ודאי, יש המון תיאורים. גם בעיתונים ביידיש, היה עיתון ביידיש, דוסיטי של לוי. עיתון שצריך פה, יש המון תיאורים יפים שם על הביקורים, שהוא היה פה, שהוא היה פה, שהוא היה עבר לפני הטבע.
היו בואים
שצעפו עליו, עשו... לא. אני לא נעים להגיד הרב, חיפשתי. חיפשתי כזה, לא מצאתי, אפילו בעיתונים של הקנון, לא מצאתי שום דבר, חיפשתי
למשל. באיזה עיירות למשל
הוא היה? בבן דין, ובקלץ, ויש המון המון מקומות.
למה אומרים הוא לא היה בוורסו בגלל
כבוד
אבי, אחיו?
לא, הוא היה. כל ביקור בפוילין היה אצל הרבי.
הוא לא דיבר אבל.
מה? הוא לא דיבר על ארץ ישראל, הוא דיבר על חינוך למשל. הוא דיבר על חינוך. הוא לא דיבר, הוא לא קרא ליהודים לארץ ישראל, אבל מעניין הוא שבכפר עטה אמרו, זה שמעתי מיהודים בכפר עטה, כבר לא חיים, היה אדון בסר, הוא אמר לי ככה, שיהודי שרצה לעלות אז ופה לארץ ישראל, לקבל ברכה מרבא, אז אם הוא היה לך רבא אלכסנדר, היה אומר לו, לא. היה לך עם רמס, עם רמס חלק אמר להם כן, חלק אמר להם לא. אבל אם מי שרצה ללך לברכה, היה הולך לרבא בסצנה, לכולם הוא אמר כן. גם אם הוא היה מחצר אחרת, גם אם הוא היה מחצר...
לא מדויק.
מה?
לא מדויק בכלל.
זה מה שהוא אמר לי, יודע את האדון בסדר. למה זה לא מדויק?
כי ראיתי מכתב של הרבך, שהוא כותב למישהו ששאל אותי לעלות לארץ ישראל, אז הגבאי כותב בשם הרבך, שבעניין העלייה לארץ ישראל, הרבך לא עונה כן ולא לא. למה? כי גם אם יהיה נראה לו שלבן אדם הזה לא כדאי לעלות, אין הוא יכול להגיד למישהו לא לעלות לארץ ישראל, ומפני כן, הוא לא עונה לא כן ולא לא בעניין העלייה לארץ ישראל. אבל אם החלטת ללכת, אז השם יברך אותך שזה...
לא, בחילה, אביב, זה מחזק מה שאני יודע, זה אמר.
כן,
שהוא לא רצה
להגיד... לא, 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 לא.
אבל כנראה מי שבא אליו, מי שבא אליו...
הוא עושה ברכה, זה נקרא... כן, ברכה הוא נתן.
מי שהחליט כבר,
מי שהחליט, כן, זה מה שהוא אמר
לי. אגב, המכתב שם, זה נראה שהוא אמר לבן אדם הזה, כאילו, הוא רמז לו ש...
שלא מתאים לו.
לא
כדאי שיעלה, אבל... יכול להיות שזה ידיע ספציפי הזה. אבל הוא לא אז זה דבר שהוא מאוד עשה, הוא הסתובב, הרב, הוא הסתובב בהרבה מקומות, בהרבה עיירות, יש רשימה, לא עשיתי את זה כרשימה מסודרת, אבל הוא הסתובב, הוא כותב, הייתי פה והייתי שם, פגשתי את האנשים האלה פה, והרבה רושם זה עשה, הרבה רושם עשו הסיבובים האלו שלו, אבל איך מקבלים את התורה, נכון? אז איך מקבלים את התורה, רק ש... מה שאנחנו, אחד הדברים שאומרים שאילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתנו את התורה דיינו, מה, הכוונה יש הרבה על זה, זה הרבה פירושים והסברים, אחד הדברים שוייחן ישראל כנגד ההר, וייחן שם ישראל, יהיו באחדות, הרגע הזה שכולם יהיו כאיש אחד בלב אחד. וזה מה שהוא אומר פה, אומר רק בזמן שכל החלקים שבעם ישראל מחוברים יחד ומאוגדים באגודה אחת, הם מהווים את הצביון השלם של ישראל. ואפילו בתענית ציבור, אין נענים עד שיהיו כולם באגודה אחת, רשעים וצדיקים. היהדות חשבה תמיד את כל החלקים שבעם ישראל לגוף אחד שלם, עם שורש נשמה אחד. אלא שהצדיקים שבדור הם בחינת הראש, יש גם בחינת ידיים ובחינת גוף. וכמו שאי אפשר לגוף בלי ראש ובלי רגליים, אם חסר אחד מכל האיברים אין כאן שיעור קומה, כך צריך גם לפושע ישראל. הוא מביא את זה הרבה נחת, פורסם, הופיע בפרק א' בתניה, הופיע כבר בשער הקדוש של רב חיים ויטל. משום כך, כל קדושת ישראל אינה חלה רק שכל ישראל מוחדים ביניהם, בלי שום פירוד. כשמתנקר הפירוד בישראל מתחלל גם קדושתה. כי כידוע ישנם 60 ריבו אותיות לתורה. כנגדם 60 ריבו שורשי נשמות בישראל. כן, זה לא באמת, אין באמת 60 ריבו אותיות בספר תורה, כן? יש חצי בערך.
יש בספרי איתן. 304-800.
בערך חצי, הכוונה, לפעמים מצרפים אותיות ביחד. כן, שבהם כותבים בסתם, נכון, חץ, זה שתי זיינים, או שתי עובה וזיין, וכו'.
זה דברי...
מי הקטע השני? מי הקטע השני והלאה? זה הכל, 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 הכל...
איפה, מעיתונים?
כתוב, כתוב, כן, כתוב, זה כתוב באוהל. היה עיתונים, הוא כתב בהרבה עיתונים, אני לא אעריך, הוא כתב בהרבה עיתונים. מי שירצה בחוברת הזאת... מה? אפילו בארץ, כן, בחוברת הזה... למשל, בספר הזה, הרבה, בספר ועלים לך לגמור, הוא לא הביאו דברים שהוא כתב בארץ, לא בדבר, ולא כלום. פייסח נשתה, לא יודע, אבל אני הבאתי פה, בחוברת הזאת הבאתי, כן, מאמר שהוא כתב על חינוך. כן, על החינוך בארץ. אז הוא כתב בהרבה עיתונים שיצאו אז בארץ ישראל. וגם הוא כתב הרבה מאמרים ביידיש, בעיתון דוסידה של אבן. בחצי שנה שהיה בפוילין, כל שבוע פוסרים שם משהו. נחזור לעניין הזה. אומר, כל אחד מישראל יש לו אות בספר בתורה. אני חושב שקדושת התורה שורה על האותיות, רק שכולם מצורפות יחד בקלף אחד, בלי שום הפסק ופירוד, אם חסרה מעין אות אחת נפסדות כולם, כך הן גם קדושת ישראל. נשמרת רק שכל ישראל מאוחדים ביניהם, בלי שום פירוד. אם יש ביניהם פירוד מחלוקת, הרי ספר תורה פסול חסו שלום. כה ראתה תמיד היהדות באחדות ישראל, את הבסיס העיקרי לתורת ישראל. אי אפשר לקבל תורה אם לא, אם יש הרגשה בלב שלא לא מאוחדים. התורה השלימה, תורת היהדות האמיתית והיא תורת חיים, רבת חסד, צדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום. והוא עדין גם לגבי ארץ ישראל. כן, כל הזמן אצלו זה ביחד, ארץ ישראל ועם ישראל ותורת ישראל. זה כל הזמן הוא חוזר חלילה. גם היא נתחלקה ל-60 ריבו, ולכל אחד מישראל חלק הגון בה. קדושתה נשמרת, רק שכל ישראל מאוחדים בה. ארץ ישראל של פירוד ומחלוקת היא ארץ ישראל בלי קדושה, כן, ספר תורה שנפסד. ארץ ישראל השלימה, ארץ ישראל האמיתית, היא זו שכל ישראל מאוחדים בה, ושאין בה לא פירוד, לא יבדלות, לא שנאת חינם. אז זה הבסיס. זה, ככה אפשר לקבל תורה. ואיחן שם ישראל נגד הער. שיש אחדות, שיש אהבה, שיש מחשבה לשני. ובגלל זה הדברים האלה, הרב שי אלה כל הזמן, בפעילות שלו בארץ ישראל, הוא הרבה, למרות שחלק ביקרו אותו לדבר הזה, בתוך הפועל המזרחי, למשל, בתף ריש פי דלד היה ויכוח, הפועל המזרחי סבל מאוד קשה, כי לא נתנו שם לאנשים עבודה, באו אנשים צעירים מחוץ לארץ, חבר'ה מ-19-20, יצאו לעבוד, והחילונים הרביצו להם, ולא נתנו להם לעבוד, בתל אביב, ובראש פינה, וכל מיני מקומות, וכמעט הפועל המזרחי יצא להתפרק, אז היו כאלה אמרו, טוב, אנחנו נחזור להיות בתנועת המזרחי הגדולה. ואמרו, לא, אנחנו נשתף פעולה עם ההסתדרות. והאדמו"ר החלוץ אמר, אנחנו ניכנס להסתדרות, נשפיע עליהם. והוא רצה להיות, והוא היה בבית הדין של ההסתדרות.
תסביר מה זה הסתדרות, מזרח
לכל
המזרח.
הוא רע. המזרחי הוקם בתף רי סמך בית, עדי הרב ריינס. זה היה מרכז רוחני, זאת אומרת, בתוך התנועה הציונית של הרצל, קמה כאילו עשייה הדתית. מה שנקרא עד ימינו הציונות הדתית. ציונות הדתית, וזה הקים הרב ריינס, בתף רס"ב. אחר כך, המזרחי בפוילין, דרך אגב, הגיע בתף רע"ו. ואז אפשר להצטרף למזרחי בתף רע"ו, כבר בוועידה הראשונה של המזרחי שהייתה בפולין, הוא הצטרף לזה. זה גם הרבי אמר לי, אחר כך ראיתי את זה גם בספרים, שמי שהשפיע כנראה, אז הרב שאלה היה צעיר. תפרישה עם בר, הוא היה צעיר מאוד. אבל הוא הצטרף למזרחי, למרות שהשוור שלו, הרב מקרימילוב, לא בדיוק היה בעד הציונות, אבל כנראה הרב של זוויר, שזה היה העירה, העיר שהוא גר בה, הרב זוויר שקראו לו הרב לנדו. והרב לנדו, הוא כן היה במזרחי, היה יהודי חם גדול, צדיק גדול, והוא כן, כנראה הוא השפיע עליו. היה עוד יהודי אחד, רבי יעקב שפירה, ממוגלניצה. ממוגלניצה היה, הוא היה בן דוד, והוא גם היה במזרחי. הוא אחר כך נרצח נרצח בפוגרום. בפוגרום ב-1917 הוא נרצח, אבל הוא גם, אני חושב שהיה שם הקשרים ביניהם. וזה היה מזרחי. מה? לא, אבל הרב מדרוביץ' היה אחר כך, כן, הוא לא יודע אם היה קשר, לא יודע אם בשלב הזה הוא שמר על קשר איתו. מדרוביץ' זה בגליציה.
בני דודים.
כן, בני דוד ראשונים. אבל לא יודע מה היה הקשר, הוא היה מבוגר ממנו בפרש שנים ביניהם. היה מבוגר ממנו 30 שנה.
וכמה הוא היה אז?
באיזה שנה?
בדברים שהוא הלך
בתף רשעים וו. הוא נולד בתף רשנון א'. אז...
25.
25 הוא היה. והוא התחתן בגיל 16. אז כן. אחרי הבת שהרי מקרים אלו בגיל 16. אבל אז הוא, עכשיו, כשהוא עלה לארץ ישראל, הוא ביקר בארץ ישראל בתפש עין ד' לפני מלחמת העולם.
הראשונה.
והוא ביקר בארץ ישראל שלושה חודשים, היה פה הוא מלאג בעומר, הוא כתב שבאתי בלאג בעומר לארץ ישראל. אבילג באומר תפש עין דלד, והוא היה פה עד חודש אב, היה כמה חודשים, ואז הוא הכיר את הרב קוק, הכיר את הרב קוק שהיה אז הרב של יפו, פרסה מלחמת העולם הראשונה, היה צריך לחזור לפועל. אז הסבא שלו, הרב מחנצ'ין, אמר לו, שאלי, אני מקנה בך שהלכת לארץ ישראל, אבל אני לא מקנה בך שחזרת. למה חזרת משם? אז הוא, כן, אחר כך, אומר, אחר כך, אחרי שנגמרה מלחמת העולם, הוא הלך לארץ ישראל, הוא משכן את הדברים שלו, אולי הרב ידבר על זה אחר כך, משכן את הנדוניה שלו, וברח, ברח מהשוור שלו ומהמשפחה שלו, ועלה לארץ ישראל בתף רשפי. בחטא בתמוז תף רשפי הוא הגיע לארץ ישראל, והוא אומר, פה יושב כי הבטיח, ואז הוא רואה, מיד הם מינו אותו להיות יושב ראש המזרחי הצעיר. לטפל, בעצם חבר'ה, אחרי מלחמת העולם היה הצהרת בלפור, אמרו כמעט משיח מגיע. טוב, זה הרבה פעמים חשוב שהמשיח מגיע. על כל פנים, כלומר, המשיח מגיע, הצהרת בלפור, לעלות לארץ ישראל, והתחילו חבר'ה צעירים שהיו בהכשרה, חבר'ה בני, אנשים שהיו משפחות, כבר היה להם קשה לעלות לארץ ישראל. אבל אנשים צעירים שהיו בהכשרות של המזרחי, באו לארץ, רצו לקבל עבודות, עבודות יזומות, שאז היו סלילת כבישים, היה בריכות שלמה, כל מיני דברים. וסתם, בניין לבנות, בנו בתל אביב בתים, בנו בחיפה, בנו בכל מיני מקומות. ומי ששלט, ב-1920 הוקמה ההסתדרות, הסתדרות העובדים, שדוד בן גוריון וכל אלה. והם לא נתנו, החבר'ה הצעירים הדתיים לא נתנו להם עבודה. זה היה לפעמים בשקט, ולפעמים פשוט במכות, הורידו אותם מהפיגומים. הם בנו בניין בתל אביב, ומפעל למצות, והוריד אותה שם. מה?
הם נרשמו ברשימה שלהם, אז כן נסמך. מי שלא רצה להיות
חלק
מה... פנקס האדום. לא, עוד לא היה פנקס האדום, עוד לא היה פנקס האדום, לא. הם לא רצו לרשום אותם, הם באו להירשם. הוא אומר, בוא תהיה איתנו. הוא אומר, אני לא יכול לאכול איתך במטבח. במטבח שלך אוכלים לנבלות וטרפות, אני לא יכול לאכול במטבחים שלכם. אז אתה לא תקבל עבודה. זאת אומרת... זה לא ש... טוב, הם רשמו אותם, הם לא רשמו, מי שהם לא רצו, הם לא רשמו. ואני אומר, מה שאני אומר זה יש תיעודים, זה לא איזה... הכל יש התכתבויות ומכתבים, בארכיון הציוני יש חומר רב מאוד. על כל פנים, אבל מה שקרה גם המזרחי, תנועת המזרחי העולמית שעסקה בחינוך ועסקה בכל מיני דברים, גם היא לא דאגה לחבר'ה הצעירים. ואת זה, האדמו"ר החלוץ לא סבל, זה מאוד הכניס אותו. ואז התארגנו כל התארגנויות של פועלים דתיים, ואז הוא קם, הסתדרו את הפועל המזרחי, לפסח תף ריש פי בית. הוא קם, הסתדרו את הפועל המזרחי, האדמו"ר החלוץ היה יושב ראש הנשיאות של זה, אבל מה שקרה שנתיים אחר כך, עדיין היה קשה מאוד, היה הרבה מאבקים, ולא ידעו, איך ל... מה לעשות? אולי כן נצטרף לזה, כן נשתף פעולה עם ההסתדרות, או לא נשתף פעולה עם ההסתדרות. ואז הפועל המזרחי נחלק לשניים, נקרא הפועל המזרחי ימין, והפועל המזרחי שמאל. הפועל המזרחי שמאל שאמר להצטרף להסתדרות, להיות חלק מהם, זה האדמו"ר החלוץ היה שותף, שותף לזה. למה? הוא אמר צריך לשתף, וזה מה שקראנו עכשיו. אני רוצה ליצור חיבורים, צדיקים, בינוניים ורשעים. זה ציבור. והם באמת העריכו אותו. משה שרת, שהיה לימים שר בממשלות הראשונות של המדינה, היה הממשלה התקופה, כותב, הוא הספיד אותו, את האדמו"ר החלוץ, הוא אומר, לא היה מקום שהוא השתתף בזה, והוא לא העלה את ה... איך הוא כותב? לא היה מסיבה ציונית אחת, כאילו, הכוונה ישיבה או פגישה, שהוא לא העלה את הרמה הרוחנית של המסיבה הזאת. כלומר, לא מסיבה, אלא כל פגישה, כל ישיבה שהוא שתף בה, כל התכנסות, הוא העלה את זה. אבל הוא כל הזמן חתר לזה, שיהיה אחדות בין הציבורים השונים. אחר כך, לא משנה, הפועל המזרחי התאחד, לא נכנס לסיפורים האלה, אבל המגמה הזאת, מה שקראנו פה בדברים שלו, שאי אפשר לעשות חלקים בארץ ישראל, אי אפשר לעשות חלק בתורת ישראל, אי אפשר לוותר על חלק מעם ישראל. ולכן הוא גם אחר כך, הוא הרבה דברים, הוא ייצג, למרות שהוא כבר לא היה בהנהלה של הפועל המזרחי, הוא ייצג אותם בוועד הלאומי, הוא ייצג אותם, הוועד הלאומי זה מה שהיה לפני הממשלה. לפני מדינת ישראל הוקמה בתשנחת, בשנים, בזמן המנדט, הוקם הוועד הלאומי ואספת הנבחרים. אספת הנבחרים זה כמו הכנסת, והוועד הלאומי זה כמו הממשלה. ובשל היה שם 11 שנים, גם באספת הנבחרים וגם בוועד הלאומי, היה חלק מזה בכל מיני ועדות, ועבודה סוציאלית ועבודה של חינוך, כל מיני דברים.
היה בחירות
היום? כן, היו בחירות.
רק בין חברי הזה.
מה?
אבל רק בין חברי
ההסתדרות הציונית. כן, מי שהיה חבר ההסתדרות הציונית. כן, היו נציגים. אבל למשל, כל פעם, שוב ושוב הוא נבחר. בתפרי צדיק א' בחרו אותו, בתפרי צדיק ד' בתפשין. כל פעם, הוא כבר אומר, אני כבר לא רוצה, אבל בחרו אותו עוד פעם. כל פנים, והוא עבד, והוא השקיע בנושא הזה של האחדות, זה לא רק שהוא היה נועה דורש מה שקראנו עכשיו, אלא שהיה נעים מקיים, הוא חתר לזה כל הזמן, גם כשהוא היה בעיריית ירושלים, הוא היה חבר ועד העיר, ועד העיר לעניין ירושלים, כך זה נקרא. העירייה הרי הייתה של ערבים, אותה תקופה, בשנות תרפי שצדי, העירייה הייתה של ערבים. אבל
הוא היה גר
13 שנה בירושלים, קודם בבוחרים.
כן.
מתפרי שפה, תפרי שפה חטא, הוא היה גר בבוחרים. אחרי זה הרבנית שלו נפטרה צעירה. נפטרה בטבת, בקפה בטבת, היא נפטרה אחרי ילדה את יוסקה, את הבן שלה, והיה לה זיהום בלידה, ושבועיים אחרי זה נפטרה.
זיהום בלידה זה היה?
כן, ככה כתוב בעיתונים של אז. מה?
עד כמה שידעו מה זה זיהום
בביתה? לא, זה היה בשנת תפרשפי זין, נפטרה, ואז הוא דחה, בקצור הוא הגיע לשכונת בית וגן.
הרב קוק הספיד אותה.
הרב קוק הספיד אותה, מה?
יש לך מה שהוא אמר?
כן, הוא אמר שהבית, הוא אמר שהוא לא שמע על כזאת הכנסת אורחים לבן אדם שכאילו אין לו משלו. כאילו לא היה לה הרבה, היא באה לארץ ישראל, היא באה לעשות תפרשפי דלת, לא היה לה הרבה אמצעים עוד, אבל היא רק דאגה שיהיו אצלה אורחים בבית כל הזמן, וגם בספר, ואני יכול גם מתארים, הילדים שלא היה, לא היה לא שבת ולא חג, שלא היו שם אורחים. לפעמים 20 אנשים, 30 אנשים, לא היה שבת ולא היה אורחים. אז הרב קוק קצת אומר, קראו לך חיה שרה. הוא אומר, היא הייתה כמו שרה אמנו, שלא יכלה, לא היה לה מנוח. בלי שהיו לו אורחים. הוא לא, לא, לא שמע על כזאת הכנסת אורחים.
שמעתי שמה שעם הבנות, היא והאחיות שלה, שהיו אצל האבא שלהם בפולין.
מכירים אלו.
אז הבנות של הרבי קיבלו, קיבלו אורחים בסינור. שביל בסינור, כמונה ב... הם היו רוחצים את הבגדים של החסינים.
של החסינים, הם מחפשים אותם.
הם היו לעשות את הדבר. אז לא יכולה כניסה. ואיך נשפשת.
הם מחפשים. אז הדברים של הרב קוק זה...
למה
הוא עשה את זה? זהו, זה של האחדות, זה היסוד של התורה. הוא כותב, יש פה גם עוד נקודה במספר 4, בעמוד השני, הוא אומר שכמו שבלימוד התורה אתה לא מסתפק משהו אחד, דבר על השלמות. ורצונך לעמוד על כל המסכתות, הסוגיות וההלכות. וזה עוד נקודה שאני רוצה להגיד. בכל התיאורים שאני קראתי עליו, אני קורא, בעיקר מה שהספידו אותו, גם אחרי שהוא נפטר מיד, בכל העיתונים, בהצופה, בההד, בהארץ, בכל העיתונים שכתבו עליו דברי הערכה, כתבו שהוא היה לומד המון המון שעות. הוא היה לומד גמרא, זוהר וספרי חסידות. גמרא, זוהר, היה לומד המון. וגם אנשים בכפר פינס, היה יהודי אחד, צבי כהן, הוא נפטר, נפטר בגיל 98, שריינתי אותו, הוא אומר, בסדר, הוא בבוקר הלך להכיל את התרנגולות שלו, אבל שער היום היה יושב בבית כנסת, אז בבית כנסת הוא בכפר פינס, הוא היה צריף. היה יושב, מ-9, אומר ילד שבא ללמוד, הוא נתן לו משהו. נתן לו סוכריה, עשו סוכריות מקליפות של תפוזים, אז הילדים באו ללמוד, כי הוא היה יושב שמלומד. רוב היום, זה מה שהוא כנראה עשה בכפר פינס. היה מתעסק עם הפרחים וזה, אבל כמה צריך להתעסק עם זה? זה לא, אתה לא צריך כל הזמן לעשות את זה. ככה אנשים תיארו, וגם במה שכתוב, סופר רבי בנימין, כי היה חבר טוב שלו, הוא היה מבוגר ממנו בעשר שנים, אבל היה חבר טוב שלו, הוא כותב עליו.
טמטואלי,
שרוח. שרוח, וזה טיפוס, הכל פעמים, אז הוא כותב עליו, יהושע, השם שלו היה יהושע רדלר פלדמן.
שם הרחוב זה בית הכרם.
כן, בדיוק, בדיוק, הוא היה גר שם, שם הוא היה גר, אז הוא כותב עליו, אז הוא כותב עליו שאומר, מה שראיתי אותו הוא הרבה למד. הרבה למד, היה בקיא בכל הספרים, אומר שהיה מדבר איתו במשהו, מיד ידע להגיד לו דברים. סתם אני אומר שאנשאל, אדמור החלוץ כותב על הרב קוק, הוא כותב על הרב קוק שהיה בקיא בזוהר, היה בקיא בכל הדברים. אם אתה לא אצלך לא יודע, אתה לא יכול לכתוב על מישהו שהוא יודע אם אתה לא יודע. זה... מה, מה?
אני רוצה רק להגיד לך דבר לעשות את דבריך. פה כתוב שגם קיום מצד ישראל לארץ אין להסתפק בצורה אחת או עוד אחת, צריך לעסוק בכל העבודות. והוא עצמו...
עשה דברים מגוונים, עשה דברים מגוונים. היה, אז אני אומר, קודם כל, בהתחלה שהוא עלה לארץ הוא פשוט רצה לעבוד פה. הוא רצה לעבוד בבניין, הוא התחיל לעבוד בבניין בירושלים, ומספרים שבאו חסידים מפולין, חסידי חנצ'ין, והורידו אותו מהפיגומים. זה גם מסופר בספר הזה, וגם הרב נריה כותב את זה, הרב נריה כתב עליו תשנון א', היה כאילו 100 שנה להולדתו, אז גם פרסום אז בצופה כמה מאמרים, הרב נריה כותב, הורידו אותו מהפיגומים. לא יודע, הרב נריה ידע, כי זה היה לפני שהרב נריה בא לארץ ישראל. אבל הורידו אותו, אחרי זה הוא רצה לעשות איזה מפעל לצבע, זהו, גם משם זרקו אותו. הוא אומר, אני לא אתן לבן של רבי לעבוד את זה. זה ככה אמר, בא למפעל. אני לא יכול לתת לך לעבוד. הוא אומר לו, אבל אני רוצה לעבוד בארץ ישראל. אני לא יכול לתת לך.
הבנק זה מבבל, אחי.
אחר כך, רגע, ערב, לא יודע. ואז הוא התעסק, אמרנו, עם מה לעשות, לעזור לפועלים הישראלים להשיג עבודות. הוא עשה מפעל גדול, זה נקרא בריכות שלמה בגוש עציון. בגוש עציון יש מקום שהיום משחזרים אותו, בריכות שלמה, שם הוא דאג, שם הוא ממש הקימו מחנה עבודה של פועלים דתיים, שם גם הוא מתאר, אפשר לזה רגע, לא, את הספר,
יש תמונה שלו שם.
יש תמונה שלו, זה התמונה, כן, התמונה פה בכריכה של הספר, זה בריכות שלמה, זה התקיים, המחנה הזה בערך חצי שנה, בערך חצי שנה, זה התקיים המחנה הזה, והוא מתאר פה איך שהיו, איך שהיו לומדים, איך שהיו אני אקרא את זה כמה שורות, מה שכותב פה, זה אין בדף. הוא הגיע לבקר אותם בלילה. הוא אומר, הגעתי ומסובים חברי הקבוצה הולדים משנייס, בחשק והתעמקות. הרוח שהתפרץ אליהם מארבע רוחותיהם כאילו לא לגע בהם כלל. הם למדו בנעימה ובהתרכזות וקולם משתפך בחלל החצר האפלה והשוממה. והערים אשר מסביב לעל ראשיהם, ארץ המשנה, עמדו דומים מחשים כאילו הקשיבו רב קשב לסוד קדומים העולה מעליהם חצי הקבוצה. כשנכנסו בשוחה התברר לי שזהו שיעור קבוע מדי ערב, בחינת מזון חוקם הרוחני. בין העבודה המפרכת ביום ושנת העובד בלילה, ישנה שעה של תורה ותפילה, שעה שכולה טוב ומנוחה, שבה הם מתרוממים מעל לכל ייסורי העולם הזה ונהנים מזיו השכונה מאור התורה. והלא לכאורה אין הבדל בין שעה זו ובין עבודת היום. זה מה שהרב קרא בו. אין הבדל. כי הכל, כל עבודתם אין ההמשך לשעה זו. תוצאה משעה הזו, בערב הם לומדים את התורה, וביום הם מקיימים את התורה. כי היסוד לקיום התורה, לא הוא יגיע כפיים. טוב, זה... לא יקרא פה את הכל, אבל... אז אחרי שהוא התעסק עם הדברים האלה, הוא הלך להתעסק ליישב יהודים, נסע לפולין, אמרנו...
אתה יודע את הסיפור עם יצחקי בחוד שלמה?
לא.
היה במדיח על יצחקי שסיפר לי, הוא היה גר בדום תל אביב ליד איך שם שלי הגר, ואמר לי שכשהם הגיעו שם החבר'ה לחוד שלמה שסידרים את העבודה, אז היה שאלה מי יהיה הטבח? הוא אומר, יצחקי, אתה תהיה הטבח. יצחקי הזה לא ידע לעשות ביצה מקושקשת. אבל הרי הסבא אמר לו, בסוף התברר שהוא שף. שלימים הוא היה הטבח של הנציב ארבק סמואל.
מה זה? זה כמו הסיפור עם סבא עם השופר. תספר את הסיפור.
סבא היה עם אבא שלי, שהיה, הוא לא רצה, הוא היה בלפיל ובלתוקע. הכל. אבל פעם הוא לא רצה, אז אמר לי מישהו, אתה תתקע. אני אתקע, אני יודע לקוח, אתה תתקע. אז היהודי הזה סיפר לי, יצאתי החוצה, עשיתי לפה פו, 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 פו. אחרי זה, בסוף התברר שהוא היה התוקע הכי טוב בכל השכונה שם, הוא היה ממש פרפקט. המשך.
והשנה אחרי שסבא נפטר, הוא לא הצליח לתקוע. שנה אחרי שסבא נפטר, ראש שונה, דרב ראש שונה, הוא לא הצליח לתקוע בשופר.
יש יהודי אחד בקריית משה בירושלים, קורא לו אפרים כהן. אפרים כהן, הזה, הוא עבד במועצה דתית בירושלים, לא יודע בדיוק מה. אני הכרתי אותו, החתן שלו היה חבר שלי, נרצח בעיר העתיקה, עדיאל קולמן. כל פנים, הוא סיפר לי שהמשפחה שלו, אבא שלו וסבא שלו חסידי חנצ'יל. והם עלו לארץ ישראל בשנות ה-30. והסבא שלו רצה... מה, מה? כן, זה כבר לבן, אבל כן. הוא התפלל בקסטה, בקריית משה שם, ברחוב גת. קולמן? לא, אפרים כהן, כן, כן. בקיצור, אז הוא סיפר לי שהסבא שלו היה חסיד חנצ'יל, בא לארץ ישראל.
חנצ'יל זה סבא של
הרב. כן, הסבא של האדמו"ר החלוץ, שהוא גדל אצלו. גדל אצלו, הוא היה אצלו. רבי יומי מספר שכל פעם שהוא היה מדבר עליו, היה עיניים בורקות. רבי יומי מספר משהו מעניין. הוא אומר שפעם היה איזה, עשו הילולה לרב חנצ'יל, בי"ח בטבת. היה מוצאי שבת. חי בשבת, מוצאי שבת הם עשו הילולה לרבי חנצ'יל, האדמו"ר החלוץ ניגן בכינור, התחילו לדבר כל מיני מופתים שהוא עשה.
בצ'ינה.
כן. וראו שרב שי לא מתרגש מזה, שהוא היה בסדר. אז מישהו שם שאל אותו, אולי קשור לזה, לא יודע, למה זה לא... אומר, מה אתה רוצה? זה בן אדם שלא עניין אותו העולם הזה. זה שמקושר לשמיים, מה אתה מצפה שהוא כבר יעשה? זה שהוא מקושר לשמיים, מה אתה מצפה? רק אני רוצה לספר מה שסיפר לי אפרים כהן, על הסבא שלו, שיום אחד זה היה בשנת תפשין או תפשין א', הוא ראה את רב שיילה ברחוב בתל אביב, אשתו, לא יודע מה היה, היא הייתה חולה או משהו כזה, או שהיא הייתה בסיכון בהיריון, לא יודע בדיוק, לא זוכר את הסיבה, אשתו הייתה, היה בעיה עם סכנת נפשות, והוא רדף אחרי רב שיילה שיברך אותה. רב שיילה לא רצה. אני לא. קצור, הוא רדף אחרי, עד שהוא הגיע אותו לאיזה עזרת נשים שמתכנסת בתל אביב, ברחוב צ'לנוב או משהו כזה, כאילו, ממש הוא רדף אחריו, הוא הכניס אותו לעזרת נשים של הבית כנסת הזה, ואומר לו, רבי, אין לי אף אחד. אתה מי שיש לי. הם קראו לו רב שיילה אנשים. אתה מי שיש לי, תברך את אשתי, אין לי מישהו. אתה. אז הוא לקח ממנו את הכביל, אמר לו, אבל אל תעשה את זה עוד פעם. אל תעשה את זה עוד פעם, הוא בירך אותה, ואמר לי, אומר, שהסבא שלו אמר, הברכה היחידה שהוא בירך הספיק לי לכל החיים.
יצא
כל כך טוב. כן, כן, האישה הזאת האריכה ימים עוד. זהו שעוד. כן.
אתה יודע אם הילד שהיה בתור ילד עם החנצ'ים בסבא? עם הילדים?
מה, שהבית נשרף?
לא. כן, לא, שהוא שאל מי רוצה לעבור לארץ ישראל.
כן, אבל רק אתה, אני מאמין רק
לך. רק לך אני מאמין.
כן, כן, שרב יגיד.
להרב מחנצ'ים של סבא שלהם נשרף לו הבית, שם הבתים בכל מיני ניסקים הרבה, וזה היה מעץ, זה היה מאוד ציפור. אז כשנשרף, אז הוא אמר, אם נשרף, מה, נדמוק פה מחדש? בואו קורא נהיה לארץ ישראל. אז היו שם ילדים, נכדים שלו, קבוצה. אז אמרו, כן, סבא, נשרף לארץ ישראל. כולם אמרו, כולל רב שי, סבא. ואז הרב מחנצ'ים אמר, לא מאמין להם, אני לא מאמין. הוא בטוח של ארץ ישראל. מה? 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 מה?
זה
הרבה גדול,
הוא...
אבינו של אמא שלי, יש לי שרה. שרה ירון ילדה באקו עם אמא שלי עשרות שנים. הם עד היום בקשר. ואודי, היו שני בנים. שני בנים, אודי ומוטי. אודי הוא למד איתי בכיתה. היינו חברים. לא, הוא למד ביבנה. זה היה בשנים האחרונות של... מוטי היה לי קצת קשר. אישה מיוחדת. צבי גרין זה דוד שלי, אבא שלי נפטר, אברהם גרין, הוא היה סוכן ביטוח, גרנו בקריות, אבל אבא שלי נולד בקריית אתא, הוא הבן הבכור, אחר כך צבי, הוא היה גר בבני ברק כל השנים, הוא הלך יותר לכיוון חרדי קצת. והבן הצעיר יצחק גרין, הוא עבד בשבת. אתה הכרת אותם? סבא שלי הגיע לכפרתה בשנות ה-30. דוד שלי הוא נקרא צבי זאב.
I'm gonna go get some more. צריך לפרסם את רב שמחה, לפרסם את סמיץ'ה. לפרסם, באנגלית, באנגלית.
This year, we printed the Eretz Chafetz, and there was a problem. We reprinted it, there was a problem, because it says in the book, this was before the war, that the Rebbe's father dedicated for the soldiers in Yehuda Shomron and Aza. But there was no war in Aza. But they printed it, and then the war happened, so it was like a nevuah. That's what the guy said. Take it or leave it. They gave it out. This is this size because it fits in the pocket of a soldier. And they gave hundreds of these to the soldiers.
400.
What?
400.
400. And how much did the soldiers pay for it? Nothing. Who paid for it? Simcha.
Yeah, yeah, yeah. Yeah.
Now they asked him for the same contribution again for the next book of the Admor Chalutz. But Simcha doesn't have that deep pockets.
No, no, no. Maybe knows, soon. Maybe soon.
Maybe soon. Anybody wants to help? They need 100,000 shekels. They want to print the book for next year. It's the 80th anniversary of the Admor Chalutz.
Yeah, yeah, not this morning.
Your site. So if anyone knows, yeah.
The sefer hazeh is sefer pele. Anashim lo lo kach mevinim. Davar rishon. והיה לי איזה ויכוחים עם אנשים, אבל ברוך השם, כולל היום בבוקר, אנשים מה שנקרא, הודו לי. האדמו"ר החלוץ הוא הראשון שהוציא משהו של דברים של הרב קוק, שהוא לא מהמשפחה. זאת אומרת, מי שהרב קוק כרי כתב, מי שיודע, הוא לא כתב ספרים, הוא כתב מחברות כאלה גדולות, מי שילך לבית הרב יראה את זה, הוא כתב ככה בלי לחשוב, לפעמים אפילו מצד לצד של הספר, ככה, לא כמו שאנשים רגילים כותבים, ככה, אלא כתב מצד לצד, אלא כתב על השולחן לפעמים, ומזה נהיו הקבצים, נקרא שמונה קבצים. שמונה קבצים זה ספרים כאלה גדולים, זה עם כריכה, היום מדיקט, יוסים כריכה מדיקט, וכאלה קבצים, ועוד מחברות ופנקסים שהיו לו בלי סוף. ולאט לאט, הבן שלו, הרב ציודה, הוציא לאט ספרים שלו. אבל הרב ציודה לא נתן לאף אחד, לאנשים אחרים, שלא מהמשפוחה, לא מזה, לא נתן להוציא.
הרב הנזיר, רק
הרב רגע, הנזיר. רגע, רגע, או, ישר אמרו הרב הנזיר.
הוא לא נתן להסתכל.
אבל הרב הנזיר, מה?
הוא לא נתן גם להסתכל.
לא, הרב ציודה לא נתן, הרב קוק כן נתן.
כן,
הרב ציודה לא נתן, הרב ציודה לא נתן. אבל הרב הנזיר הוציא את אשקוד את את אורות הקודש רק בתפרי צדיק ח', ואת זה עוד לפני כן בעיתון ההד עוד פורסמו פסקאות של הרב קוק בתפרי שפי זין. למה? כי רב שאלה היה עם הרב קוק יחד בנופש בקרמל, היו ביחד בשקט בקרמל. יש גלויה של אבא שלך שהוא כותב, אני לא מגלה איפה אבא שלי נמצא.
הוא כותב למישהו.
על זה? כן, הוא ברח, הוא ברח. כן, חופש, אני לא מגלה איפה אבא שלי נמצא. הוא כותב היה אחד, קראו לו, היה בהסתדרות הציונית, אורוויץ. מה, אני לא יכול לכתוב לך איפה אבא שלי. הוא היה עם הרב קוק בהר הכרמל תפריש פי זין, ואחר כך הוא פרסם בעיתון ההד כמה פסקאות. אחר כך את זה הוא עשה במשך תפריש פי תת, וזה פורסם בתפרי צדיק, בשבט תפרי צדיק זה יצא לאור. אז זה נקודה אחת, שהאדמו"ר החלוץ היה הראשון שהיה מחוץ למשפחה. אחר כך היה רב הנזיר, ואחר כך היה אורות האמונה, או שהוציא הרב גורביץ', אבל זה היה אחר כך. אנשים לא...
הוא שלח את זה אפילו לרב הספרדי הזה שקיבל לו שנורם מהזה, נו. היה קנויים שלחו לאיזה רב במרוקו.
כן, כן.
שנגד הציוני, נגד הרב קוק.
הוא שלח לו את זה.
הוא שלח לו את הספר ארץ חפץ כדי להראות לו.
הספר הזה הוא פורסם בכל אירופה. אז זה דבר. יש דבר שני, עוד דבר, אנשים חושבים, טוב, אז הוא לקח, אז רב שאלה לקח מדברים שהתפיס, שרב ציודה התפיס. יצא אורות, ספר אורות של הרב קוק כבר יצא לאור, וספר עקבי הצון כבר יצא לאור, אז משם הרב שאלה לקח מדברים שהתפיס. לא. אפשר לקח מכתבי יד. א', הוא בעצמו כותב. הוא בעצמו כותב, הרעיונות היו מפוזרים, איפה נקרא את זה פה? זה החבר שלי, אריאל כהן. יש מאמר פתחי שערים, זה עצמו שווה לימוד המאמר הזה, פתחי שערים. הוא אומר, הרעיונות המקוריים האלה, על דחיית ישראל בארצו שבכוחן לשמש לפילוס נתיב, היו מפוזרים בכתבי הרב שבדפוס ובכתבי יד. עכשיו, אני לא יודע למה, הוא לא עשה במהדורות, הרב יש בבית המהדורות הישנות? שיש בסוף, הרב שאלה בעצמו כתב את המקום, אז רואים, הפירוש של הרב קוק אין היה בכתב יד. כתוב שככה, פירוש על הסידור, פירוש על אגדות השס, בכתב יד. פירוש על הסידור, בכתב יד. יש הרבה דברים שהוא מביא פה, שעכשיו עשו פה את הספר ומראים באיזה ספר זה נמצא, שהספרים נתפסו, אבל שהרב שאלה עשה את זה לא נתפס. חצי, יותר מחצי מפסקאות שיש פה עוד לא נתפסו. זה הכל בכתבי יד של הרב קוק, וזה ספר פלא, הספר הזה. וגם, זה, אני אצפה לכם במלחמה האחרונה, יש לי חבר, קוראים לו אוריאל אס, והוא שם את זה, יש, הרב ציודה היה נותן לחיילים, הרבה פעמים, ספר ריש מילין. ריש מילין של הרב קוק. ריש מילין של הרב קוק, זה ספר קבולה כזה, ונותן את זה לשמירה, לחיילים. אבל הוא לקח ממני ארץ חפץ, אוריאל אס, הוא בן של הרב אס, הרב של נווה. ישום נווה בדרום. היה איתו בעזה, כל המלחמה הוא שמר עליו. זה ועכשיו, המלחמה הזאת, לא מהמדורה הזאת, המהדורה... נתתי לו אחד שהיה לי בבית.
הרב קוק ראה את מה שסבא
נתן? כן, כן, כן.
ביקר את זה?
לא, הוא רואה את זה טוב.
אבל הוא עבר על הכל.
כן. מה שהוא הוציא, הוא שמח עליו, כן. זה הגדלות, זה הנקודה, זה הגדלות, אני אומר, שזה...
שמחה?
I just want to say thank God we see here we have a lot of people coming to honor the Amor Chalutz, one of the greatest gadolim in our generations, in the last couple of generations, and it's very moving that to see such a thing. And as with Hashem, this Bringing will go out more to the rest of the world.
Amen.
La 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 la
la la ya la 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 la
יש כתבים שכותב מה הוא הרגיש בחוויות שלו בחוץ לארץ? כאילו העייפות או ההתרגשות, כאילו בפגישות שלו שם נדמה לי שעם כל הסביבים, סביבות, נו?